יום ראשון, פרשת כי תצא. שלום לכם ידידיי, שלום וברכה. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור שסיפר עוד בעין הצדיק, רב חזקיהו משקובסקי שליטא. סיפור לו גיסו, הרב טויב, פעם שם לב אצל הרב שך, שבזמן שהוא היה הולך חוזר, שחס בישיבה, זה היה בסביבות 8 בבוקר, לאכול איזה משהו, ומיד התחיל בלימודים שלו. פתאום, הוא התחיל להגיד כל יום תירוץ אחר כדי לדחות את האוכל לשעה יותר מאוחרת. הוא מבקש לברר את העניין. הוא מצא שבאמת יש דברים בגו. הרב שך אמר לו בקרב לב, שהוא שם לב שבשעה 8 מצלצלים פעמוני בית ספר להיכנס ללימודים. למעלה ממיליון ילדי ישראל, כך זה היה באותו זמן, לומדים לכפור חד ושלום מקדוש ברוך הוא בלוקי השמיים, והם לא יודעים שיש להם מה באוהב, לא יודעים מה זה שמה ישראל. כמה גדול ורב צער השכינה, איך אפשר באותו זמן לשבת לאכול בנחוצה? המשיך ומספר שסיפר לו איזה אברך ששני הבנים שלו סטו מדרך הישר. נפשו הייתה אבלה עליו, זכרחרה, נכנס לאחד מגדולי ישראל בבכי. אמר לו שכל חייו לא שווים כלום. פתאום גם ההוא התחיל לבכות אותו גדול מישראל. אז היה לו קשה לראות אותו, אז הוא ניסה להניע אותו מזה. אמר לו אותו גאון, תאמין, אני לא בוחר רק על הבנים שלך. רק כשאמרת לי שהחיים שלך לא שווים כל זמן שהם הולכים באותם דרכים הכלכלות ובכית, אז חשבתי לעצמי, אתה מצטער כל כך על שני בנים. מה תאמר השכינה הקדושה שמדי יום מאבדת מיליוני ילדים ומבוגרים? כמה גדול הצער שלה, ועל זה בכיתי. והמשיך הרב משקובסקי ומספר שהוא שמע מאדמו"ר מבויאן שליטא. היה בלייפציג, שם טמון הבן הבכור של ראש שושלת רוז'ין. יש שם יהודים חרדים בודדים ממש, אבל יש הרבה סטודנטים יהודים. והם באו אליו כמה עשרות מהם, הוא שאל אותם מה הם עושים, מה הם לומדים, כל אחד ענה, זה שבקו, זה שבקו. אז אמר להם שהוא מחפש מי שלומד משפטים. טוב, הגיעו סטודנטים שלומדים משפטים. אמר שהוא רוצה ליטול מהם מיצה. כידוע, סבא של הרוז'ינה. היה לו גינוני והנוגס מלכוס, היה לו רכוש, הרבה רכוש שהרוסים גזלו. אז הם שאלו אותו, אז הוא שאל אותם, האם יש טעם להגיש משפט נגדם, אולי יעלה בידו להציל את הרכוש. יצאו ביניהם ואמרו שלידי אתם כדאי, ויש סיכויים, לא בטוח. ואז הוא אמר להם בחוכמה, לא רק לי יש ירושה, גם לכם יש ירושה גדולה מאוד, שירוש אבותיכם. תוהי רוצה ולנו מוי שם ירושה כאילו תקב. תורה, יבת שמיים, שבת, מצוות, מידות טובות. נכון שגזלו את דרכם, ההשכלה הרורה. הגויים שלא ינראו לעבוד את השם. אבל אתם יכולים להחזיר את כל הירושה, אין ספק אם תקבלו אותה, ודאי. אם כן, למה להסיד? כך מסיים להם האדמו"ר מבויאן, ובוא, חיים. ואנחנו ממשיכים עבודה עם הסיפור היומי. הוא בא במשנה של טרירו. מפעם לפעם קורות חיי מעשים אותי בסיפור, ככה הוא כותב פה, בעל המייסן. סיפורים שמוכחים שוב ושוב שהשם אוהב אותנו ולא יעזור אותנו, וכל הפוקד מכל מה שקורה עוד לנו, רק טוב מוחלט. ובאמת גם מה שנראה בעינינו כרע, אין זה אלא כטוב, כי ייתכן שיתברר בעינינו בעתיד הקרוב והרחוק, כמה היה בזה יותר. כמו שכתוב, משפט על השם אמס סוף יחדו. אחרי שרואים הכל, מבינים יחד. אחרי שרואים את הכל יחד, מבינים הכל. אני מספר פה על תקופה בלתי נעימה שהייתה, שהיה לו כל מיני מחושים מפרים בעיניים, והוא דרש ועשה את שלוחי השם לרפות. המסקנה הייתה שאין מנוס, ניתוח לייזר. נו, ניתוח לייזר אומר מה אינו ועזר, איך לשלם על זה, בכל שהוא מצליח את היום כדי מחיות. אין אפשרות למטרות כמו ניתוח לייזר. באותה תקופה אומר, הייתי מועמד בתשלומי שכר דירה ממשרד השיכון, הנושא היה בבדיקה. קיבלתי שאצליח לעבור את הקריטריונים. לא שעה זה אומר שהייתי יכול לאמן לעצמי את הניתוח, אבל בתוספת של ה-1,500 שקל במשרד השיכון, יכול לפחות, יהיה פחות דוחק. נו, נחזור לניתוח, מה עושים? חמישי יחיה, ראה בצערי, הודיע לי שהוא מעביר לחשבון 4,000 שקל, שהיא התחלה של אמון לניתוח. ביתר תנסה לשלם ובלבד. לא תוציח, תוכל ללמוד, מתוך בריאות ושלווה. זה היה לו כבר רעיון. את ה-4,000 שקל הוא ייקח בשביל לממן את היום יום בתקופה הקרובה. ובאותו מרפאה שמבצעת ניתוחי הלייזר, אז אני אבקש פרצת השלום רחבה. ואיך אותם אני אשלם? אותם אני אשלם, הקטל של משרד השיכון. הוא אומר, ידעתי שיש בזה סיכון, כי אולי משרד השיכון לא יסכים לשלם, לא היה אצלי לחמוד את השלומים, אבל לא היה לי ברירה. 4,000 שקל היו בשבילי כמו אוויר לנשימה. טוב, ישבתי עם הממונים, סיכמנו על פרסת השלומים נוחה מסודרת, חתמתי על המסמכים הרלוונטיים, וקבענו תאריך לניתוח בעזרת השם שעות אויבו. אלא שלמחרת, אני מקבל הודעה שחלה טעות, סיכומי פרסת השלומים, כיוון שנתנו לך הנחה גדולה, וזו ההנחה שמקבלים רק מי שמשלם במזומן מראש, קהל שמאוד, הרי סיכמנו. טוב, לא הייתה לי ברירה. נאלצתי להעביר להם את 4,000 שקל בחירוף שיניים, בתקווה שהשם הטוב יעזרנו. להוסיף את הדרוש. טוב, הטלפון מצלצל על הקו שוב. נציגתי משרד השיכון. אחרי בנק עובר ושב בבקשה. הבאתי לתוך כמה שעות. הוא משוחח איתי, הוא אומר לי, אם לא ככה, כמעט היית זכאי, כמה חבל. יש לך פה הכנסה נוספת של 4,000 שקל, שגרמה לך לא להיכנס לקריטריונים. יד להזדהג בניתוח לייזר, זה ישר מאבא, במיוחד לניתוח. מה? צריך הוכחה. ואז הוא ממשיך לעיין בדפים, אומר, נכון, רואים שעברת למרפאת הלייזר מיד אחרי זה, צודק, אתה זכאי לשכר דירה משרד השיכון. אז הוא מסיים אותו בלמי, שראיתי שמה שהכיס אותי בהתחלה, שהכריח אותי לשלם את הכל, זה מה שהושיע אותי. אם הייתי משלם את השלומים, הייתי מפסיד. צריך לכל מה שעושה השם, הכל את היו. אנחנו משכים פרשת שבוע, למען יאריכו יומךו. יש פה דברים נפלאים של הרב הגאון הרב יצחק זילברשטיין, שליטה מתוך הספר הנפלא שמחה בבית. הוא מספר הרב זילברשטיין על אישה אחת שהציגה בפני חולצה חדשה, שרכשה לא מזמן, ובצברון יש חור שחור גדול, היא סיפרה שכנראה אחד השכנים, הקומה העליונה זרק איזה סיגריה, וזה נפל על הבגד, עשה חור שהבגד יעשה בכלל שימוש, יותר מצב של כעס. אחרי הכל, לא בכל המקורות של דבר, חולצה חדשה מצוחצחת, הולכת לאיבוד, בגלל מה? חוסר זהירות משווע של שכן שלא השגיח. שאלתי מה לעשות, אמרתי לה שאם יש לה צרה בתוך הבית, הזמן הטוב ביותר לכלול את הכעס ולא להוציא את החוצה. וכשם שהיא מתגברת עכשיו נגד הטבע שלה ולא כועסת, כך תעמוד לאותה זכות נגד האיסורים והצעות. המקור להנהגה הזאת אומר הרב זילברשטיין, זה מאור החיים על הפרשה, ויסחן אל השם, לא על הפרשה, סליחה, מקום אחר, ויסחן אל השם בעי סעי, מסביר בכמה אופנים שם את המילים בעי סעי. אחד הפירושים שמדובר בעת רצון. כגון זה, כשאדם מתגבר על הצבעים ועל הסונות, ואז הוא בא לסבור פה בקשת לחנונים. יש מקרים, הוא אומר, שילדים לא מחונכים, סורטים מכוניות חדשות. אומרים בזה נזק לבעלים, יותר מהנזק הכספי, יש איזו עוגמת נפש. עוגמת נפש גדולה על רכב חדש שנשמעת, רק עם שומע ששם ירחם. ההצעה שהוא אומר, שאני מציע לאותם אנשים שהתגברו על עצמם, לא יצאו בצעקות גדולות נגד מי שעשה את המעשה. ויבקשו מהקדוש ברוך הוא שבזכות ההתגברות הזאת הוא יגאל את המעצרות שלהם, ההיסטורים שלהם. הוא אומר, הוא כמובן מוסיף שכל זה כמובן לא פותר במאומו את הילדים וההורים שצריכים לצאת בנזק ולחנך את הילדים שלא יפגוע. מה שהשמר אמונים, זה חצה לקרובו, היה אומר שמי שרוצה שהתפילה תתקבל שידע שהעת רוצן הטוב ביותר ובזמן של עשיית מצווה. במיוחד הוא אומר שהוא שומר על העיניים שהולך ברחוב, שנתקע בניסיון. מתפלל שהשם ימלא את כל מי שלא קיבל בטובה. תפילה הזאת אמר השם הרמונים תקבל בשמיים. אם כן, חבל לבזבז את אותם רגעים להזדמנויות שכאלה. מי שחברו מרגיז אותו ויש כאלה שיודעים לעשות זה היטב, הוא יודע שבעבורו שעה של עשרות על מיוחדת וכדאי נתן את זה לתפילה. אנחנו לא מתעלמים, אומר הרב זילברשטיין, ולא לרגע, מהקושי שתאמון במידת הסבלנות, כמה קשה לאדם לוותר, כמה קשה לוותר אפילו על דבר קטן, אפילו על מילה לא נכונה שיצא מאחר. הדרך היחידה להתמודד עם הקושי הזה, זה לידע, להודיע ולהיוודע לרווח הגדול שעשוי להיכנס לחשבון, נלמד לוותר. מספר פה סיפור, ש... שמע באוזנינו, מקור ראשון, אומר, נוכל ללמוד מזה על החשיבות של הביטוח. היה מעשה בעבורך את המסוכים שקיבל את המחלה לא עלינו. בעקבות זה הוא התחיל לפקוד מיכה את בתיהם של גדולי הדורות, ומעיד החנקה של גדולות בתיהם של גדולי ישראל, שחיים איתנו, שיתנו לו ברכה, עצה סגולה. יום אחד החליט סורי מסוכים יצא למירון להפיל שם תחימה בקשה על הקבר של הרשב"י. לפני זה הוא נכנס אל אחד מגדולי הצדיקים של הדור, סיפר לו על הנסיעה בתוכנית, הוא ברך תמור מקלב. אז הוא הפתיע אותו ואמר לו, אני אמסור לך מכתב ותניח אותו בבקשה על הקבר של הרשב"י. טוב, הוא התפלא על איזה מכתב מדובר. והצדיק, ואז אומר לו, אני אגיד לך מה מדובר, אתה צריך לדעת שיש לך בבית אישה צדקת, יוצאת מגדר הרגיל. והסיפור שהתגלה אתה ושהתרחש עוד לפני החתונה של בני הזוג, את אותו בעל, את המסוכן. הוא מספר לו שאיזשהו זמן לפני החתונה, מישהו פגע באשתך, אשתך לעתיד, בצורה מאוד חמורה. שעמד הפוגע לגודל של הטעות ועדה את אותו חטא שעשה, בל בקש בחילה, סליחה בכפרה, אבל אשתך לעתיד נענה לשמוע, לא רוצה לסלוח. אותו פוגע עלה לביתי, שאל אותי מה לעשות כדי לפייס אותו. כשראיתי את השברון לב של הפוגע, שלחתי לנפגד, ביקשתי, שלחתי שליח, ביקשתי סלח, עדיין היא לא רצתה לסלוח. רק אחרי מסע מפרך של שכנועים, הפצרות, היא התרצתה לסלוח ושלחה בלב שלה. שמעתי על הסליחה שלה, ביקשתי ממנה להעלות לסליחה על הכתב פעמיים. עוד אחד שתשאיר אצלה ועוד אחד שתעביר אליי. עכשיו פנה אותו צדיק לתנצחוכם ואמר לו, אתה נסע לעצמם של רשב"י ומירון, קח ממני את המכתב השליחה שכתבה אשתך. לפני שאתה מתחיל להתפלל, תניח אותה על הקבר של הרשב"י ותגיד שבזכות זה, שהיא ויתרה וסלחה למי שפגע בה, אתה מבקש שימליץ טוב על אשתך שלא תהיה אלמנה. טוב, אברך עשה כמו שהיא תתבע, לקח לנו את המכתב, מגיע לציון, שפך דמעות כמיים. שני השם שיושב אשתו שלא תהיה אלמנה, וזכה בשגה מוג ורפא לא נחלה. מה היה בספר בישראל? אחרי שחזר מהתפילה הנרגשת, עשה צילום והגידול נעלם כלא היה. מסכם הרב זילברשטיין ואומר, כשנדרש גם אנחנו ביום מן הימים לוותר לרעינו, לחברינו, במיוחד כשמדובר בבני זוג, צריכים לוותר, למחול ולנהג סיבוב אחד לשני, כדאי שנזכר לסיפור הזה. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, סיפור הגאון הצדיק רבו של אפרים זצ"ל, פעם אחת הוא עסק עם בחור שנשבר בו וחול עלינו, אף שכנת למיוחד, למוסד מיוחד. דיברתי איתו הרבה עד שהבאתי אותו למצב של צלילות הדעת, ואז הוא השפוי בדעתו. ואז אמרתי לו, אתה רואה שיש לך צלילות הדעת, נורמלי חי, לא לחוץ לך שום דבר. עוד דעה לך כזה גשמק בחיים, אם כן בואי איתי לשבועיים, שבועיים ימים, ותראה שאתה יוצא מכאן בריא ושלם. כמו שעכשיו אתה מרגיש טוב, ככה תרגיש כל החיים. תתחתן, יהיה לך טוב. אבל אז אמר הבחור, אני לא רוצה לעזוב את המקום. שאלתי אותו, מספר רבו שר, למה? למה אתה לא רוצה לעזוב? מה, אתה טיפש, הרי אתה רואה שאתה בחוץ ובריא. למה אתה צריך לבלות את החיים שלך במקום השחור הזה? ואז הוא הסביר, אתה הרי רוצה לקחת את העצות שאני נמצא בה, בזכותה אני יושב כל המחירות כידיים. אתה רוצה לקחת ממני את הסיפוק שיש לי מהתקלות, לשבת על השפה כל היום. אתה רוצה לקחת לי את הסיפוק שאני המסכן וכולם מרחמים עליו. כל זה אתה רוצה לקחת לי. כדאי לי, כל האיסורים שיש לי, יקר לי להישאר כאן. סיים רבו שר ואמר, הבחור הזה אמר את האמת. אבל ההבדל הוא שאנחנו מתביישים להגיד את זה ברבים. ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות, סיפר על אדמו"ר, טוב לסוף שליטה. סיפר לו זה יהודי, שפעם מתוארה אצל אחד מהילדים בהר הרפואי, שגרמה לו, שמדי פעם היה צריך להגיע איתו לבית חולים. יום אחד, כשהוא הגיע עם הבן שלו על עיון, בזמן שהוא ישב וחיכה שם, היה בדעתו לעשות לעצמו איזה חשבון נפש. על מה ולמה הקרבן שלנו שלח אותו לבית חולים? עם הילד, אולי צריך לתקן משהו? תוך כדי עבר שם איזה פרופסור אחד שטיפל באמא שלו לפני כמה שנים, מכיר אותו, שואל אותו, מה אתה עושה פה? אז הוא מספר לו על המחלה שיש לבן שלו. אמר לה פרופסור, תשמע, החדר שלי בקומה למעלה, בוא איתי ונבדוק אותו. טוב, הוא מהר, הוא עלה איתו לחדר, בודק אותו, רושם לו תרופה, והוא אומר לה, הכל יהיה בסדר, יכול ללכת. באמת הוא נתן את אותו תרופה שהוא רשם לו, והילד נרפא, נעלם כי לא היה. המייסטר הזה אומר, האדמו"ר מפוריס, סיפרתי, בליל שישי לפני כמה שנים, שמע את זה יהודי אחד שהגיע לשמות איכשהו, אחרי שהוא בא ומספר לי, שהגיע אליו איזה חבר והתלונן, התלונן על המצב שלו בעל חוב גדול, אבא שלו נפטר, השאיר רכוש, הוא חשב שהנה סוף סוף מגיע לו האישור. אבל מה עשו האחים? לקחו לעצמם את כל הירושה, נשלו אותו. נשלו אותו מהירושה, לא השאירו לו כלום מהרכוש של האבא. הוא הצטער כמובן גם על ההפסד וגם על המנהג שהאחים שלו נהגו בו. אז הסיפור לו את מה שהוא שמע בשיעור, שאדם עושה חשבון נפש, הוא זוכה לראות ישועות, אז הוא קיבל את זה, עשה חשבון נפש, תקן את מה שהוא צריך לתקן, הוא מסיים וראה איזה פלא, עוד באותו מתקשר לעורך דין של האחים, והוא אומר לו ככה, מצאנו איזה מגרש נוסף ששייך לאבא, האחים אמרו, סוף סוף גם אתה, את המגרש הזה צריך לתת לך, הוא עלה למשרד ואני מעביר את המגרש על השם שלך. ממש באותו יום שאותו אחד עשה חשבון נפש. ספר פה על איזה אברך, היה לו ילד קטן, בן כמה חודשים, יום אחד נפל עליו המזנון שבארון, שולה בונה בצורה טובה, מוצאות המכה, שם ירחם, אותו תינוק, איבד את ההכרה, לקחו אותו בית חולים, עשו צילומים, גילו שבר בעצמות של הגולגולת. הרופא קבע שהתהליך של הריפוי והיכול יימשך לכל הפחות שנה. טוב, וככה החל הגולוס, סביבים השווה אישה ליד התינוק בבית חולים, בלילה האבא, לשמור עליו. פגש שם איזה אברך, סיפור על הצרה שהעולם נחרב עליו, הוא צריך לשבת ימים ולילות, חופר מהעבודה. אמר לו, חבר, את אותו עניין, ששמע בשיעור, צריך לעשות חשבון נפש, כדאי לך לעשות. טוב, הוא עשה חשבון נפש, יחד עם אשתו, קיבלו על עצמו את מה שהיו צריכים לתקן. הנה בשביל ביקור הרופאים, שהיה מיד לאחרי זה. מנהל המחלקה, בדק את המצב של אותו תינוק, ואמר להורים, אני לא מבין מה גרם לשינוי הזה במצב, אבל אני רואה שינוי גדול לטובה, וממש בתוך כמה ימים תוכלו לקחת אותו הביתה בריא ושלם. וככה היה. זה הסוד, מסיים האדמו"ר מפורסוב שליטה, את העניין הזה. כשעושים קשר טוב מקודש ברוך הוא, זוכים לראות אישות. אנחנו ממשיכים עם הדף היומי בהלוך, אנחנו עוזבים מסימן תוף קוף בייס, סעיף א', שוכח לומר יאללה ויובה בפיל עשרו שחוידש, איך הוא צריך לנהוג? על כך ועל עוד נושאים אני נוכל לשמוע בשיעור בשלוחה אחת, וללמוד בדף היומי בהלוך, ודרכן נלמד גם אנחנו תראה הדף היומי בהלוך, בפיל הסרוויס, שחי, זה מינכה, בראש חוידש, ופיל ברכס רצה יאללה ויובה, יש שנהגו להגיד בכל רם תמילים יאללה ויובה בתפילת הלחש, כדי להזכיר לציבור לומר את זה. יש מי שהורה להימנע מזה כי זה לא הנהגה הולמת בתפילה, ויש מי שהורה שרק לשת או לגבי ראו לי נוקר. מי שכח אלה ויובה בשלח לזה ימין שצריך לחזור ולהתפלל. גם מי שמסופק אם אמר אלה ויובה צריך לחזור ולהתפלל, כי מי שיש להניח להתפלל כרגלו, אבל הוא אמר, גם אם זוכר שהיה בדייתו בשעת תפילה להגיד אלה ויובה, היה שאחרי זה נפל בדעתו ספק, ולכן אמר לו בסוף צריך לחזור ולהתפלל. אבל באופן כזה, אם הספק נפל בדייתו זמן רב אחרי התפילה, לא צריך לחזור ולהתפלל. אבל מי שלא אמר אלה ויובה במעריב, אם הוא נזכר אחרי שאמר את שם השם של סיום ברכת רצי, אפילו אם לא סיים את הברכה, הוא לא חוזר לומר אלה ויובה. כל שכן, שאם הוא סיים את התפילה, שאסור לו לחזור ולהתפלל, ולמה? אגב שבזמן שבו בית דין היו מקדשים את החודש, על פי ראיית הלבונו, אז הם לא היו מקדשים בלילה, רק ביום, ככה לומדים הפסוקים כמדומני. גם בזמן הזה שאין בגלל שחול שדה בייזין, כי ביכול עדיין לא חלק בשעת ראש חודש עד הבוקר. מי שכח להגיד בשחר סבמין חבר'ה נזכר לפני שאמר את שם השם שעשים בית הסרצי, אז להגיד יאללה ויובל, נמשיך להגיד שחזינו כרגיל. זה דבר נזכר אחרי שאמר את שם השם ועדיין לא אמר המח זה, אז גם יגיד למבין יחוקך אותו שהזכרת שם השם לא תהיה לבטו לו. אלא כחלק מאמירת הפסוק שבתהילים, אם ברוך אתה השם בין יחוקך. הוא יאמר יאללה ויובל, זה ימשיך כרגיל, אבל אם הוא נזכר אחרי שהוא כבר אמר המח זה, לפני שהוא התחיל בברכת מועדים, אז צריך להגיד יאללה ויובל בין ציון למועדים. הוא נזכר רק אחרי שהוא התחיל ברכת מועדים, ולא באמירת המילה מועדים. הוא יחזור לתחילה את ברכת רצל. ככה דין גם אם הוא נזכר משם ועל, עד לסיום התפילה. זאת אומרת, לפני שהוא אמר לו לרוצה נשחל לו קיים יצור. בין אם נוהג לומר לו לרוצה לפני לו קיים יצור, בין אם לאו. אבל אם הוא נזכר רק אחרי סיום התפילה, אחרי שאמר לו לרוצה, למרות שהוא טרם פסל לאחוריו, הוא עדיין לא עקר רגליו, צריך לחזור ולהתפלל. שליח ציבור ששכח בשחריף, יאללה ויובוי, והוא נזכרו בכך חבר כצפיים לפני סיום התפילה, שאני חושב שהוא צריך לחזור לרצי, אז נחלקו הפוסקים עם הכהנים, צריכים לחזור ולברך ברכת כהנים, יש שכתבו שיברכו ברכת כהנים, אבל בלי הברוכה של השעת קדשונו. עכשיו לגבי שחריף, יש שאומרים שהוא לא נזכר בזה שהוא שכח, אבל עד שיתפלל מוסף, רצה לי חברת שחריף בדיעבד, שהזכיר, בזה שהוא הזכיר בקדושת היום במוסף, ואין הלכה כמותם, אחרי שאומרים שימות החול, שבהם ניתן בתנאים מסוימים להתפלל תפילה שנדו, אבל צריך להתנות, שהוא לא מוכרב לחזור להתפלל, תהיה התפילה הזו כאין דבר. אין מקרה שהוא נזכר שהוא שכח, יאללה בו בשחריף שחריף אחרי שהוא הוריד את התפילין, חלקו הפוסקים צריך להניח תפילין לפני שחוזר להתפלל, יש כתב שרצוי להניח אותם. מי שהתחיל להתפלל מוסף, לפני שפותח בהלכה אמצעית של ראש החדש שלנו אנחנו נעשה אותו, נזכר שהוא לא אמר בשחריף יאללה ויובוי, המשיך את התפילה הזאת כשחריף ורק אחרי זה התפלל מוסף. שליח ציבור ששכח לומר יאללה ויובוי בתפילת הלחש, באופן שהוא צריך לחזור לתחילת התפילה, אז הוא לא יחזור להתפלל, בלחש, יש לו להטריך את הציבור להמתין עד לסיום התפילה, אלא יסמוך על חזרת השד. אם הוא שכח בחזרת השד של שחריף להגיד יאללה ויובוי, אבל לא אמר אותם את חזרת השד כדי שלא להטריך את הציבור. והוא יסמוך על זה שיתפלל מוסף שבא נזכיר את פגישת היום. אבל במומחה הוא יגיד עוד פעם חזרת השד. עד כאן בינת לפעמים בהלוך שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי בראש חודש. בחול המועד, חנוכה בפורים, אסור להספיד את המת. בינת בני אשכנז לא להספיד בכל עם שאין אומרים בו, תחנו ואמירת נוסח תינו קדין בשעת הלוויית המת. תפילת השחרונות מותרת גם בראש חודש. וכאלה ציבור, במנהג מאשכנז לא להגיד בכל יום שלא מספידים בו למעט על אדם גדול, שנגעו לומר אותו ביום שלום בוטחנו, אבל לא בראש חודש וכאלה ציבור. צריך ללכת בראש חודש לבית הקבורות לתפילה כגון לאמירת טילים ביורצייט ולרפואת חולה, ויש שהורו להימנע נתך. תפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, אם אחד מדיירי החצר לא נתן פת עבור עירוב החצרות, בטל כל העירוב, אבל הוא יכול לחילופין לבטל את הרשות שלו לגבי דיירי חצר אחרים, ובכך הוא מסלק את עצמו מהרשות, והיא נכנסת לחזקת שאר דיירי החצר, וגם הוא עצמו, רשאי לטלטל חפצים, אסמך ביטול הרשות והעירוב, ושעל ידי ביטול הרשות הוא נחשב כורח ועלמה. כמו כן, אם שניים מדיירי החצר או יותר לא השתתפו בפת העירוב, יכולים לבטל את הרשות שלהם לגבי שאר דיירי החצר. אבל באופן כזה, אין לבטלי הרשות נחשבים כאורחים בחצר, כאילו שהם רבים, ולכן להם עצמם אסור לטפל בחצר ובתים על סמך העירוב. דף רואים את החזב לי. אנחנו, שלוחה 2, אפשר לשבת עשור מפה הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום החפץ עם החיים, או את חיים יומי, אתמול עסקנו, יום חמישי עסקנו באתר, אתמול, לקבל רכילוס מאדם שנאמן עליו שומע את שני העדים, ראינו שמלבד התנאים הרבים שמרשים ליתר הזה, וכיום זה כבר לא שייך בכלל. בהלכות שנלמד היום, החפץ חיים מביא אופן נוסף שמותר לקבל ולהאמין רכילות, כשהשומע רואה על אותו דברם דבורים הניקורים, שמוכיחים שמה שמסופר עליו זה אמס. אבל גם כאן רבותיי, ישנה שורה ארוכה של תנאים ליתר. דבר ראשון הוא אומר, שלא יהיה שום צד זכות בדיבור, בסליחה באותו דבר. דבר שני, שזה יהיה החכם המחשיד, וזה דבר שניכר קצת. דבר שלישי, שתהיה תועלת לאבו, עבור השומע, בקבלה של הדברים. דבר רביעי, שיראה את הדברים מקורים בעצמו, ולא שהוא שומע את המאחרים. דבר חמישי, מותר לו רק להאמין, אבל לא לספר לאחרים, להאמין בלב. וכאן מורה חובץ חיים על דבר שנשאלים רמותינו הרבים, שאנשים יש להם מוסמך שכל שהוא יסבור, שכל נזיק להם, עושים דין לעצמם. אומר חובץ חיים בצורות גמורה, כי גם שיש את כל התנאים זה לא יותר לשמוע ולהאמין. סליחה, זה יותר רק לשמוע ולהאמין בלב, לא לעשות שום פעולה. בשביל להוציא כסף ממישהו, לא עוזר היתר של דבר מנקור. כמו שבדין הנפשת, הגמור אומרת בסנהדרין, שאפילו רואה אדם שרץ, אחר חברו לחורבה, אחרי זה מוצאים אותו, עומד על חברו, הרוג, מסכן ביד, ודם את הסכף מסכים. אי אפשר להרוג אותו על סמך זה, על פי שני ילדים אפילו דובר, אותו דבר לגבי דיני המונות. הדוגמה שחבר חיים מביא לי זה, אחד שיש לו נזק בעסקים, בגלל שמישהו הלשין. יש לו דבר מניקורם על איזה חבר שעשה לו את זה, או חשב שהוא חבר. אז מה זה הולך להלשין גם עליו? הוא אומר, אם הוא הלשין עליו, אני יכול להלשין גם עליו, זה טעות. מלבד האיסור לעשות שום פעולה בשביל נקמה, רק בשביל להציל את הכסף, ופה אי אפשר להציל. אבל אומר, בכל זאת, אי אפשר לסמוך בדיני המונות על דבר מניקורם, לצחים עדות של שני עדים ובייס. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, בספר גדול לשימוש המובא, שהרב ישב אמר שצריך לחזור בתשובה בגלל אהבת השם ולא בגלל מראש חיירו. ובאחד המחקר מוסיף שתשובה צריכה לעשות מתוך שמחה, איבדו את השם לשמחה. תדעי רבותיי, מה התשובה לא להיכנס לעצבות, רק בזמן אביבי ואחרותי, להצטער על המעשים הקולקלים, ואחר כך נשמח לזכות להתקרב להשם יתברך. עד כאן דברנו להם רבותיי, שכל כך המשך יום נפלא. שבוע טוב, ארבעת אחר וכל אשר נשמע, ואנחנו נשמע עוד וכל טוב לסיים.